קידושין דף סמך א', אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. על מנת שיש לי בית קור עפר, הרי זה מקודשת ויש לו. בית קור, קור זה 30 סעים. בית קור זה קרקע שאפשר לזרוע בה 30 סעה. רש"י מביא שזה 273 אמה וחצי אמה ושני טפחים, על 273 אמה וחצי ושני טפחים. הרי זה מקודשת ויש לו. אם יש לו, אז היא בוודאי מקודשת. על מנת שיש לי במקום פלוני, אם יש לו באותו מקום מקודשת, ואם לא ואינה מקודשת. על מנת שערך בית קור עפר, הרי זה מקודשת וירנה, אבל שירה לה משלו, ולכן ואם הרה בביקה, סתם הרה לה ביקה גדולה עם הרבה שדות, זה שום דבר אם זה לא שלו, אינה מקודשת. שואלת הגמרא, למה אמרת אינה מקודשת, ונאיכו שמה יש לו? אולי יש לו ואתה לא יודע. ועוד תניא, יש ברייתא מפורשת שאומרת, חיישין אין שמה יש לו. עונה הגמרא, לא קשיא, הא בקידושי ודאי, הא בקידושי ספק. כשאמרנו ויש לו והיא מקודשת, זה כשבוודאי. אז בוודאי היא מקודשת. כשאמרנו אינה מקודשת, הכוונה אינה מקודשת קידושי ודאי. אבל קידושי ספק בהחלט. היא לא תוכל להתחתם בלי לקבל ממנו גט. למה לי למתנגה בערב ולמה לי למתנגה בזוזה? בשביל מה חידשת לי גם בדף הקודם? כשדיברנו שכשהוא קידש אותה על מנת שיש לו 200 זוז. אז גם שם אמרנו שאם אין לו, אז חוששים לקידושי ספק. בשביל מה חידשת את זה פעמיים? אומרת הגמרא, צריך, די השמינגה בזוזה משום דאבי דאין שדמצנה. אז אדם לפעמים מחביא את הכסף, אז צריך לחשוש. אבל הארי, אם היא דעית לארי, כל היסלי. קומש מלון, שאף על פי כן, אנחנו חוששים, אולי יש לו איזה קרקע, ואנחנו לא יודעים. על מנת שיש לי במקום פלוני, אם יש לו, וכו'. פשיטה. מה פירוש? היא אמרה, במקום פלוני. מה עוד אתם? היא אמרה לה, מה אין אף כלך מינה? מה אכפת לך אם זה קרוב או רחוק? אני הרי זה שהולך לתרוח. ענות הרחנה ומייסינה, אני אביא את הפירות ממרחק, קומה שמלון, שאם זה היה התנאי, אז זה בדווקא. על מנת שערך בית קור עפר תנה, לא להתכוונה זו, אין לה לראות משלו. ולכן צריך שזה יהיה שלו. ואם הראה בביקה אינה מקודשת פשיטה, הרי זה לא שלו. וצריך את הנקת בדיסטורי, שמה שהוא היה אריס על כל הביקה הזאת. יש לו הרבה הרבה שדות שהוא אחראי עליהן, הוא מטפל בהן, הוא מקבל את המחצו, שליש, רביע, אף על פי כן. הוא אמר שזה שלו, אם זה לא שלו, אין קידושי. עד כאן הביאור של המשנה. עכשיו הגמרא עוברת לשאלה. ולפני השאלה היא מקדימה, הלכה אחת שלמדנו בהלכות הקדש, ואחרת למדנו במחירה, ואז היא שואלת מה הדין בקידושי. גבי הקדש נע, המקדיש שדהו בשעת היובל. היינו בתקופה כזאת שהיובל נוהג בעם ישראל, שקרקע שאדם מקדיש, הוא יכול לבדות. ואיך הוא פודה? אז התורה נותנת ערך קצוב וקבוע לכל קרקע. נותן בזרע חומר שעורים 50 שקל כסף. כל 49 שנים יש יובל. אם כן, כשאדם מקדיש שדה, תכף מיד במוצאי היובל, אז כביכול הוא יקדיש את זה ל-49 שנה. כשהוא בא לבדות, הוא צריך לבדות כל שנה ושנה. אז 49 שנים, מה השווי שלהם? אם זה קרקע בגודל של זרע, חומר, שעורי, היינו בית קור, אז הם שווים 50 שקל כסף. כל שנה ושנה שווה שקל ומשהו, ואחד חלקי 49. לא משנה מה הערך האמיתי של הקרקע בשוק. זה הערך שפודים הקדשות. היו נקעים עמוקים 10 טפחים, או סלעים גבוהים 10 טפחים. אין נמדדין אימא. פחות מכאן נמדדין אימא. מה זה נמדדין עם מה? הם חלק מהקרקע. אם יש בהם להשלים לזרע חוי מסוער, אם הם משלימים. ואם לא, הם לא נמדדים. אז כבר הגמרא תבאר מה המשמעות של לא נמדדים. והבינם בו. נהי דבה דאר אלוהי קדשו. אנחנו יכולים להבין שהם לא חלק מן הקרקע. אז הם לא נחשבים יחידה אחת איתה. נקדשו באפן נפשיו. אז איך שתוספות מבינים ברש"י, שהשאלה הייתה כזאת. בוא נגיד שהבור הזה שעמוק 10 טפחים, בוא נגיד שהרוחב שלו למעלה, בשטח האווירי, הוא היה רוחב של 10 אמות. בוא נגיד. למטה בקרקעית הבור, יכול להיות שהבור רחב 7 אמות. אומרת הגמרא, אני מבין דבהד הער לא קדשו, שאנחנו לא נלך למדוד את כל הירידה, את כל הכתפרס, את כל המורד, עם התחתית שזה 7 אמות, ועוד את העלייה בחזרה, יכול להיות שאתה תגיע לאיזה 12 אמה, זה אני מקבל שלא. נהי דבהד הער לא קדשו, אבל נקדשו באפן נפשיו. סוף כל סוף הבור הזה גם כן יהיה קדוש, ויהיה שייך להקדש. אז נכון שלא תמדוד את כל המדרון והתחתית והעלייה, אבל לפחות את הלמטה, את 7 אמות למטה שאפשר לזרוע, זה יהיה קדוש. ותבדה את זה בערך יחסי של זרע חוי מסוער עם 50 שקל כסף. עונה הגמרא וכי תאימה כמה דלא הווה בית כור לא חשי. אולי תרצה לתרץ שקרקע שהיא פחות מבית כור היא לא חשובה בכלל. ולכן לא פודים אותה לפי ערך כזה של זרע חוי מסוערי עם 50 שקל כסף. לא יכול להיות. ורומינו, שדה. נראה כבר את הפסוק. מה התלמוד לא אמר? לפי שנאמר, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. אין לי אלא שיקדיש בעניין הזה. קרקע שהיא בית כור. מניין לרבות לתך. זה 15 שאים, חצי בית כור, וחצי לתך, זה 7.5 שאים, שאה, או קרקע של תרכב, שחצי שאה, וחצי תרכב, זה 1.5, ואפילו רובע של תרכב, זה 3/4 קו. מניין שגם את זה יבדו לפי הערך הנ"ל, תלמוד לומר שדה מכל מקום, כתוב, ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לשם, כל חתיכת שדה. אז חוזרת השאלה, למה הבורות האלה למטה לא יהיה להם שומה, כשאתה תבוא לבדות אותם, לפי זרע חוי מסוער עם 50 שקל כסף. עונה הגמרא, אומר מרוק וברחמה, הכה בנקעים מלאים מים עסקינה, משום דלאו בני זריאן הינו. די כנאמה, דקטן אדום ידי סלעים גבוהים. בדרך כלל במקום של סלע אי אפשר לזרוע. שמע מינה שהסיבה פה כיוון שהם לא ראויים לזריעה. יחי אפילו פחות מכנאמה? למה אם הבור עמוק 10 טפחים? גם 5 טפחים, אם הוא מלא מים הוא לא ראוי לזריעה. עונה הגמרא, הנאו נגנאי דאר המיקרו. הם נקראים קערות של הקרקע, או שדרה דאר המיקרו, השדרה של הקרקע. אז מה? אז בואו נסכם, יוצא ככה. בורות קטנים, הם תפלים לגבי הקרקע, למרות שאי אפשר לזרוע בהם, אבל הביטוי שאנשים מכנים אותם זה קערת מים של הקרקע. אז זה תפל. אז הם נמדדים ביחד עם הקרקע, הם בטלים אליה. אבל אם הבור עמוק 10 טפחים, או סלעים גבוהים 10 טפחים, הם כבר לא תפלים לקרקע. אז אם כן, יוצא ככה. אם הם ראויים לזריעה בתחתית הבור, אז נכון שאנחנו לא נמדוד את כל המדרון והירידה, אבל את תחתית הבור כן נמדוד כקרקע בפני עצמה, וישומו אותה לפי ערך שזרע חוי מסוער מ-50 שקל כסף. אבל אם הם מלאים מים והם לא ראויים לזריעה, לא פודים אותם, הם לא נחשבים שדה. לא פודים אותם לפי הערך הזה. אז איך יבדו אותם? לפי השווי האמיתי שלהם בשוק. כמה שווה כזה בו? ככה רש"י אומר, אינם נבדים בדמים הללו, אלא בשוויה. זה היה ההלכה שלמדנו בהקדש. גבי מחרתנה, האומר לחברו, זה משנה בבובי בסרה, בית קור אפר אני מוכר לך. והיו שם נקעים עמוקים 10 טפחים, או סלעים גבוהים 10 טפחים, אין נמדדין עמה. פחות מכאן נמדדין עמה. מה פה? גם פה דווקא אם יש מים? לא. ואומר מרוק וברחומה, אף על פי שאין מלאים מים, פה לא משנה לי אם יש מים או לא, מי טיימה? אומר רב פופה, לפי שאין אדם רוצה שייתן את מעותיו בשדה אחת ויראה לו כשניים ושלושה וכשלושה מקומות. מה אתה רוצה? הוא קנה בית חומר, בית קור. אתה רוצה שחלק מהקרקע שלו תהיה בתחתית האדמה שם, בתחתית הבור? מה פתאום? הוא רוצה שדה באותו משטח, שזה לא ייראה כשניים וכשלושה מקומות. אז אפילו אם זה לא מלא מים, זה לא מצטרף. אז בהקדש אמרנו, לא מודדים רק אם זה מלא מים. במחר גם אם זה מלא, גם אם זה לא מלא מים, לא נמדד עם מים. רוחה מים. אדם שאמר לאישה, הרי את מקודשת לי בתנאי, שיש לי בית קור, ויש לו בית קור, אבל חלק מהבית קור הזה יש שם בורות. האם נאמר נמדדין עמה או לא נמדדין עמה? להקדש מדמין אלה, שאם אין מים, מודדים את התחתית, מודדים את הלמטה, כי אני אומר, זה ראוי לזריעה. או למחר מדמין אלה, שהאישה רוצה שיהיה לבעלה שדה במשטח אחד, לא בשניים ושלושה מקומות. עונה הגמרא, מסתברא להקדש מדמין אלה. דאמר לה, לא טרחנה וזרענה ומי סינה, מה אכפת לך? מי שירד לבור לזרוע זה אני. סוף סוף התנאי יתקיים, אי אפשר לומר שאין לו בית קור. אומרת המשנה, רב מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גוד ובני ראובן אינו תנאי. שנאמר, משה רבנו עושה תנאי עם בני גוד ובני ראובן, הם אומרים, תן לנו את ארץ הגלעד לאחוזה, את עבר הירדן. אז הוא אומר להם ככה, אם ויאמר עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן, אז הוא נתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. וכתיב, ואם לא יעברו חלוצים, אם הם לא יזדרזו יותר מאחיהם במלחמה, אז גמרנו ונוחזו בתוככם בארץ כנען. אומר רב מאיר, למה משה רבנו כפל את התנאי? למדנו מפה כמה מהלכות תנאי. א', תנאי צריך להיות כפול. צריך לומר מפורש את שני הצדדים. ב', צריך שיהיה הן קודם ללאו. קודם כל, אם יעברו, אחר כך את החלק השלילי. עוד דבר אומר רש"י, תנאי קודם למעשה. קודם כל הנושא של התנאי, אם יעברו. אחר כך, מה המעשה שהם יקבלו, מה המתנה שהם יקבלו תמורת התנאי. על איזה מעשה מדברים כאן? רב חנין או בן גמליאל אומר, צריך הדבר לאומרו. הוא חולק רק על הדין של תנאי כפול. זה שמשה רבנו כפל את התנאי, זה לא ראיה. יכול להיות שבדרך כלל לא צריך לכפול תנאים. אלא מה? שאם הוא לא היה כופל, שלמלא כן יש במשמע, שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. אם הוא אומר להם ככה, אם יעברו בני גד ובני ראובן, יתחרם ונתתן מהם את ארץ הגלעד לאחוזה, וזהו. אז מה הייתי אומר? ואם לא, לא יקבלו שום דבר. לכן הוא צריך לכפול ולומר, ואם לא, הם יקבלו כמוכם בארץ כנען, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. לפי רב מאיר, אדם שעשה פעולת קידושין, קידש אישה בתנאי, ולא כפל את התנאי, אז אפילו שהתנאי לא יתקיים, הקידושין חלים. כי התנאי אינו תנאי. טוב, שואלת הגמרא, שפיר קרומה לרב חנין, לא מגמי, אלא רב מאיר. איך המאיר לומד שצריך תנאי כפול מזה שמשה כפל? הרי אם לא היינו כופלים, היה אפשר לחשוב שהם לא יקבלו בכלל? אומר לך רב מאיר, איסר כדעת אחלב לתנאי כפול ודעת לכתוב, ואם לא יעברו ונוחזו בתוככם, נקודה. בארץ כנען, למה לי? למה צריך לבוא ולכתוב, את התוספת בארץ כנען, זה מיותר. טוב, אז לכאורה רמר עונה טוב. שמע מינה, לתנאי כפול ודעות. ורב חנינא בן גמליאל, מה יענה עדיין? היא לא כתב רחמון בארץ כנען? הוי אמינא ונוחזו בתוככם בארץ גלעד. אבל ארץ כנען, כלל לא. הייתי אומר ככה. אם לא יעברו ונוחזו בתוככם, מה זה בתוככם? ומה שכבשתם עד עכשיו, בארץ הגלעד, פה הם יקחו 1 חלקי 12, ראובן וגד, עוד 1 חלקי 12. קבלו את חלקם. אבל החלק היחסי שלהם בתוך ארץ כנען, הם לא יקבלו לא את החלק ולא כנגדו בגלעד. לכן היה צריך לומר מפורש ונוחזו בתוככם בארץ כנען, שהם יקבלו כמו כולם. ורב מי, הוא לא מקבל את זה, אלא הוא אומר, אם היה כתוב ונוחזו בתוככם, מה הייתי אומר? בתוככם, כל אחד יסלחו. כל אחד יסלחו משמע. תניא, אומר רב חנינא בן גמליאל, משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו. האדם הזה יש לו 3 קרקעות. 2 ממוצעות, וקרקע שלישית יותר גדולה. אז מה הוא אומר? פלוני בני יירש שדה פלוני, ופלוני בני השני יירש שדה פלוני את השנייה. ופלוני, היינו, הבן השלישי, פלוני בני, ייתן 200 זוז לאחים שלו, ויירש שדה פלוני, הוא יקבל את השדה השלישית הגדולה. ואם לא ייתן, יירש עם אחיו בשאר נכסים. מה זה בשאר נכסים? את כל 3 הקרקעות יחלקו בשווה באיזושהי צורה. אומר רב חנינא בן גמליאל, מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים? כפלו גרם לו. אם אבא יאמר ואם לא ייתן, לא היה אומר אם לא. אמרנו, פלוני בני השלישי ייתן 200 זוז וירש את השדה השלישית. מה הייתי אומר? ואם לא, אז בשדה השלישית יחלקו 3 שווה בשווה. וזהו. אבל בשתי הקרקעות הראשונות, הם קיבלו את זה מתנה מהאבא. לכן האבא כפעל ואמר, לא, אם הוא לא ייתן, אז יכול, יחזור לחלוק עם כולם שווה בשווה. זה המשל שדומה לנמשל שלנו. מה הנמשל שלנו? משה נותן לבן השלישי, לבני גד ובני ראובן, את ארץ הגלעד, תמורת זה שהם יבואו וילחמו יהיו חלוצים, זה כאילו המתיים זוז. שואת הגמרא, והואלו, דם ימשל למתניתי. זה לא דומה אותו דבר. הטעם יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. אלמה כפעילה לארץ גלעד נמי מהנה. והאחי קטנה, מי גרם לו לירש עם אחיו ושאר נכסים? כפעילו גרם לו. אלמה כפעילה לשאר נכסים ודקו מהנה. במשנה שלנו, מה הלשון של רב חנינא בן גמליאל? מה הוא אומר? צריך הדבר לאומרו. היה צריך לכפול את התנאי. שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. מה זה אפילו? לא רק בארץ הגלעד, הם לא יקבלו חלק, אפילו בארץ כנען. בלי הכפילות הייתי חושב שבני גד ובני ראובן יוצאים בלי כלום, אפס. אם הם לא יעברו וילחמו. ואילו במשל של רבי חנינא, מה כתוב מפורש? שאם האבא לא היה כופל, הייתי חושב שהאח השלישי לא יקבל בשתי השדות הראשונות, אבל בשדה השלישית יש לו חלק. לא נחשוב שהוא לא מקבל בכלל. שוב פעם, נקרא את לשון הגמרא בפנים. והלא דם ימשל למתניתין, הטעם קטני יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, זאת אומרת, על מאה כפילות הועילה לארץ גלעד נמי מהנה. בלי הכפילות הייתי חושב שהם לא מקבלים לא בכנען ולא בגלעד. והכי קטני, מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים? כפילו גרם לו על מכפילה לשאר נכסים ודקו מהנה. אבל השדה השלישית עצמה לא הצליח את הכפילות. עונה הגמרא לא קשיא. הו מקמי דנאי מלא רב מאיר ונוחזו. הו לבטל דנאי מלא רב מאיר ונוחזו. המשנה שלנו דיברה לפני שרמר ענה תשובה, שיש פעמיים איתור, שמספיק לכתוב ונוחזו בתוככם, ולא צריכים לכתוב בארץ כנעת. אז, אם לא היו כופלים בכלל, סבר רבי חנינא בן גמליאל שהם לא יקבלו בכלל. אבל אחרי שרמר ענה לו, שהיה מספיק לכתוב ונוחזו בתוככם, על זה אומר רבי חנינא בן גמליאל עכשיו, נכון? הייתי חושב שמה זה בתוככם? זה בארץ הגילת. היינו, רק בקרקע השלישית, האח הזה יקבל חלק. אבל בשתי הקרקעות הראשונות, בנמשל, בארץ כנען הוא לא יקבל בכלל. אז אם כן, המשל של רבי חנינא בן גמליאל מתייחס לשלב השני בוויכוח שלו עם רב מאיר. טוב, עכשיו הגמרא מביאה עד המשנה כמה מקומות שהתורה כופלת ומנסה להביא מהם ראיה לדעתו של רב מאיר. בי שלוימה לרב מאיר ראינו דכתיב, שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, אם תטיב שאת תקבל שכר, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ. לפתח חטאת רובץ הכוונה פורענות מוכנת לבוא, אז היה צריך לכפול. אלו לרב חנינא לא מולי, עונה הגמרא השר, כדעת תוכמין, אם תטיב אגרה, אם לא תטיב, לא אגרה ולא דינה, לא שכר ולא עונש, קומה השמלו. בשלמה לרב מאיר היה נכתיב, כשאליעזר מספר ללבן ובתואל, מספר להם את השבועה שהשביע אותו אברהם אבינו, אז הוא אומר להם, שאברהם אמר לו, אם תבוא אל משפחתי, ואם לא ייתנו לך, אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי. אז מובן, למה היה צריך לכפול שיש עלה ללכת לאבי, ואם הם לא ייתנו, נקי. אלא לרב חנינא בן גמליאל, לא מולי. לכאורה זה סברה פשוטה. שאם הוא ביצע את השליחות, לא תחול עליו שבועה. עונה הגמרא יצטריך. צר כדעת תוכמין איך דניחא לה לדידה. ולא ניחא לי לדידהור, איפה שנוח לנערה לבוא, אבל המשפחה לא תרצה לשלוח אותה, אולי שמה כן תחול השבועה, כי אברהם מצפה ממנו, מה הייתה בעל כורחיו? קומה שמלון, מה הוא אמר? אם לא ייתנו לך, זה תלוי במשפחה. עכשיו, הגמרא חוזרת עכשיו לדברי אברהם בעצמו, אם לא טובה האישה, וניקית משבועתי זאת, למה לי? למה פה צריך לכפול? גם פה עונה רב חנינא בן גמליאל. יצטריך, סך כדעת חמין אחד, אני חלה ולדידו ולא ניחלה לדידה. נייתי בעל כורחה? קומה שמלון. אברהם מדגיש לו, אני גם רוצה את רצונה של האישה, וגם של המשפחה. בשלם אל הרב מאיר היינו דכתיבים בחוקותיי תלכו, ואם בחוקותיי תמאסו. אלא לרב חנינא בן גמליאל, למה לי? יצטריך, סך כדעת חמין, אם בחוקותיי תלכו, ברכה. אם בחוקותיי תמאסו, לא ברכה ולא כללה. קומה שמלון. בשלם אל הרב מאיר היינו דכתיב, אם תאמרו שמתם וכולי, ואם תמנו אמריתם וכולי. בפוסוק בפרק ראשון בישי. אלא לרב חנינא בן גמליאל, למה לי? יצטריך, סך כדעת תוכים אמינא. אם תאהבו, טובה, ואם תמענו, לא טובה, ולא רע, קומה שמלו. מה פירוש המילים שכתוב שם בעניין, חרב תאו כלו, מה זה? אומר רובה, כאילו משמע שאתם תאכלו חרב. אומר רובה, מלחה גללניתה, זה מלח גס. לאכול אותו יחד עם נהמד, סערי הקושה, לחם שעורים קשה ויבש, ובצלה. זה כמו חרבות לגוף. דאומר אמר, פת פורני, חרבה במלח ובצלים קשים לגוף כחרבות. משלם לרב חנינא בן גמליאל היינו דכתיב בפרשת נשא אצל הסוטה, אם לא שכב אישותך ואם לא סטית טומאה תחת אישך היא נקי. זה הכותרת על השבועה הזאת. בלשון הפסוק עצמו אין כפילות, אם לא שכב אישותך ואם לא סטית טומאה תחת אישך היא נקי, ממי המערים המערירים. לא אין כפל. אבל מה? אני אומר מכלל. לא, ואתה שומע הם? אתה לומד מפה, אם כן שחר, אז יהיה עונש. אבל אלא לרבי מאיר, שצריך לכפול מפורש, חינקי מבאי אלי, היה צריך להיות כתוב מפורש, מה יקרה אם כן סתית? אמנם, בהמשך הפסוק כתוב שם, אבל זה כבר שבועה שנייה. אנחנו רוצים את הבירור של שני הזדים בשבועה הראשונה לבד. אומר הפתנחום, הנה כי כתיב, מה פירוש? כיוון שכתוב הנה כי, היי נון, ולא כתוב היי יוד נון, יש כאן רמז, התורה רומזת לך, תדרוש את זה כאילו כתוב חנקי. איך תנקד את הפסוק? אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית תומה תחת אישך, הנה כי. או שאתה יכול לקרוא את זה גם אחרת, סטית תומה תחת אישך, חנקי. משלם אל הרב מאיר היינו דכתיב, הנה כי, צריכים לרמוז, חנקי. אלא לרב חנין לבגמלי, אלא מה לי, שמה צריכים לרמוז את הרמז הזה? יצטרי. צעק אלא תחמיני, אם לא שכב איש, הנה כי. ואם שכב, לא הנה כי ולא חנקי, לא יקרה לה כלום. אלא איסור בעלנה, ממש מלון שיהיה לה חנק. משלם אל הרב מאיר היינו דכתיב, הוא יתחתה בו, ביום השלישי וביום השביעי איתה. ואם לא יתחתה ביום השלישי וביום השביעי, לא איתה. יש כפילות. אלו לרב חנין למגמי, אלא מה לי לכפול? יצעק אלא תחמיני מצוות הזעה בשלישי ובשביעי. יש מצווה פעמיים. אבל איך זה עבד באחד מיני הוא מספיק? עבד? קומה שמלון נדגיש לך לא, אם הוא לא עשה את שניהם, שניהם לעיכובה. ויזה את האור על התמה ביום השלישי וביום השביעי, למה לי? הרי למדנו מקודם שום הזה בשלישי ובשביעי. יצעק אלא תחמיני שלישי למיעוט השני, שביעי למיעוט השישי. דקו ממהט בימי טהרה. אז יש הקפדה לפחות ביום השלישי וביום השביעי, לא קודם לכן. אבל איך זה עבד בשלישי ובשמיני? דקו מפיש בימי טהרה, הוא מוסיף להמתין עוד ימים טהורים, הם משפיר דמי. קומה שמלון, שאם הוא לא עושה פער בין הזעה הראשונה לשנייה, כמו הבדל הימים בין שלישי לשביעי, היינו ארבעה ימים, אין שמה זה. כן, הוא יכול לעשות גם כן רביעי ושמיני, זה בסדר. כי הרביעי נחשב שלישי, והשמיני נחשב שביעי. אבל רביעי ותשיעי לא. זה כבר יותר מדי פער. וחיתאו ביום השביעי למה לי? אשי מדגיש כמובן ששתי הקושיות האחרונות כבר לא קשורות לכפילות. זה כבר עצם, כבר נכנסים לדרוש שם את הפרשת. יצטרסק להתרמינה נמילה למקדוש. כל מה שהוא ניתר, שמותר לו להיכנס למקדוש, אבל לתרומה באחד נמי סגיה, לא צריכים את ההזעה הנוספת, קומה שמלון שרק אחרי שני הזעות הוא נהיה טהור, לפני כן לא. עד כאן דף סמך א'.